פותח, עם איזה ביטוי שרב עמיטל העניק ליום העצמאות, שאצלי הוא ביטוי מובן וטבעי, מובן מאליו, אבל לא חושב שהרבה אנשים ייקחו את זה ככה, והופך את זה למובן מאליו. ואני שואל מה האסוציאציה שלך עם החגיגה של יום העצמאות והחגיגה של החודש הזה, היית אומרת חגיגות, שמחה, ריקודים, חג לאומי, עצמאות, חירות, כל מיני מילים. רב עמיטל דרש מאיתנו, הוא כמובן, הוא הנהיג אותנו, הוא גם ניהל את זה, כל זה החשבון נפש. זה כמו שעושים חשבון נפש כל ראש השנה ויום כיפור על החיים האישיים, גם היום העצמאות ויום ירושלים צריכים לעשות חשבון נפש, איפה אנחנו עומדים בגאולה, מה הציפיות שלנו, איך אנחנו מתמודדים עם אתגרים, האם המציאות הולמת את הציפיות, מה קורה כשיש פער ביניהם. שיום העצמאות וההערכה של הגיף, של המתנה הזאת שקיבלנו, המדיניות, המתנה הזאת של ריבונות ישראל, זה לא דבר מובן מאליו, וזה לא דבר סטטי, וזה דבר שמשתנה והוא דינמי ועובר מתקופה לתקופה. ושאני קורא עכשיו פעם שנייה, כי חיוויתי את השיחות האלו ב-real time, פעם ראשונה, אני כבר רואה את הטרנדים, את ה... כאילו בשנות ה-70 הוא דיבר על הסיבות לחגוג יום העצמאות, כי הוא הרגיש פער בינו לבין הדור החדש, שהוא הרגיש את השמחה העצומה של בית ושל מפלט ושל הצלה, והדור הצעיר שלא חייבו את השואה, הם יותר נמשכו אחרי הניסים והמלחמה והדברים ש... כאילו הם לא יכלו לתפוס מה זה להיות עבד ולצאת מעבדות לחירות, וניסה להניק להם כל מיני סיבות וגישות וזוויות על הערכת הנס והדרך לשיר את הנס ולהגיד הלל על הנס, לא הלכתי, אלא החוויות הפנימיות והרגשיות. ובשנות ה-80, מה קורה בשנות ה-80? בשנות ה-80 התפתח פעם ראשונה יותר הקצנה ופילוג בעם, פילוג פוליטי, במיוחד בעולם הדתי הלאומי. כאילו הייתה איזו אחדות מסביב לשנות ה-60, לשנות ה-70. ואז בגין עולה לממשל, ויש הבדלים, ויש איזה גישות פוליטיות שלא מקובלות על כולם, ויש תנועה של התיישבות בתוך העולם הדתי-לאומי, שזה קצת נגד הממשלה, כי כל התיישבות, אתה לא, אף פעם לא תקבל אישור מנהלי להתיישב בהר, אתה צריך לגשת להר, ואחר כך... זאת אומרת, יש איזה... אז הוא התחיל לדבר על מנהיגות ומלכות ישראל, והחשיבות של מלכות ישראל, וגם מה זאת גאולה, גם כשה... לא כל דבר מתממש מיד, במיוחד אחרי הנסיגה מימית ב-78-79. ואז כמובן, אחרי שאנחנו מגיעים לתקופת ה-90, ויש כבר הרבה תסכולים והרבה נסיגות, והתהליך של אוסלו שמתפוצץ לנו, והטרור שנאלצנו לחגוג יום עצמאות בצל הטרור, זה נתן לנו, פשוט לדעתי, הוא מפה מחדש ציונות דתית. יש ציונות דתית אחרת אחרי שרב עמיטל שינה אותה, ואני אנסה לציין ולעמוד על הדברים. אבל ניחש שהוא בסופו של דבר עשה שינוי ומהפך רציני בגישה של ציונות דתית, ולו הגישה הייתה רק הגישה האחרת של תלמידי רב קוק, הייתה לנו ציונות דתית אחרת. ואני חושב שאולי בחברה הזאת, בציבור הזה, תסכימו עם הרבה נקודות שאני מעלה, זה רק סימן שאתן באות מבתים שהושפעו מהציונות הזאת, מהגישה הזאת, אבל זו לא הגישה, הייתי אומר, את הבסיסית, הקלאסית, המקורית. אז בוא נעבור, אני פשוט לא יהיה לי זמן לחפש את המקורות בבר אילן, אז פשוט הלאיתי אותה מה-PDF של הספר. אז זה לקוח מהספר, כי אני טסה על הלכת את המילים, אז פשוט הייתי בבעלה. אוקיי. אז עכשיו אני חוזר לשיחות הקודמות. אנחנו עכשיו ב-70 ו-73, 74. אז כאן הוא מנסה להצדיק את עצם אמירת הלל, עצם זה שאדם משבח לקדוש ברוך הוא על הנס, כי הרבה אנשים דוחים, שוללים, לא מעלים, לא משבחים, לא רואים את זה יד השם, מנתחים אותו, יש כל מיני בעיות, יש מגבלות, יש חילונים, זה לא את הגאולה שציפינו אליה. זאת אומרת, הוא נמצא בספייס הזה, שהוא מנסה להגיד לנו איך להלל, איך לשבח, איך להעריך את הניסים. אז הוא מצטט את ה... קשר בין שירה לבין אמונה, שבדרך כלל האמונה באה כמקור לשירה. אחרי שאדם מאמין, אז הוא שר, כי הוא מאמין במשהו. כן, והאמינו בהשם ובמשה עבדו, אז ישיר משה. אבל הוא גם מביא מדרש שטוב, לא הבאתי את המדרש הזה, אבל יש מדרש גם הפוך. המדרש הראשון שהוא מביא, ממחילתא למעלה, גדולה האמונה שהאמינו ישראל במי שאמר והיה עולם, שבשכר שהאמינו ישראל בהשם, שרתה עליו רוח הקודש. אז כאן יש אמונה כדבר שמתסיס ומוביל לקראת שירה. והוא גם אמר שכשאדם אומר שירה, אז הוא כל כך משקיע עצמו ובעצם קונה את השירה, שגם השירה מוסיפה אמונה. אז כמו שאמונה מובילה לשירה, ברגע שאדם שר, צריך להוסיף לו אמונה. כי יש כאן איזה קשר רגשי ברגע שאתה שר ואתה נכנס למשהו. תזכרו פעם האחרונה ששרתם ביחד, זה יצר איזו חוויה אחרת, הוליסטית, אורגנית, על קוגניטיבי. אז גם כשאדם שר על הגאולה, צריך להוביל לאמונה חדשה. אז הוא אמר לנו שמי ששר ואומר הלל, לא מספיק שהוא יגיד את המילים, צריך להשקיע בהלל כדי להגיע לאמונה נוספת בתהליך הגאולי. כן. ואז הוא אמר, למה התורה כותבת בשירה הראשונה אז ישיר משה? מה הכוונה של אז? דרך כלל התורה לא מספרת לנו אז. היא אומרת, שרו משה, וידבר השם. אז הבא מתל ראה במילת אז כפתח לשירה, איזו שירה תמימה, פשוטה, לא נאורה, לא מתקדמת, לא מורכבת, פשוט ספונטנית. אדם שנמצא ברגע, במומנט, מגיב בצורה אינסטינקטיבית, אז, במומנט. כי לפעמים צריכים לשיר ולהעריך דבר ולא לנתח אותו כל הזמן. אז ישיר משה, לו התחילו לנתח את המעבר בים סוף, היו יכולים להגיד בסדר, מגיע למצרים, ואולי לא מגיע למצרים, וגם לנו לא מגיע, וזה לא היה נס, ומרדנו בקדוש ברוך הוא, וזה. הרגישו הצלה, ראו את פגרי מצרים על שפת הים, ידעו שהם מוגנים, ואז במומנט, בזרם הרגשי, התפרצו עם שירה. וכך אדם צריך להגיב ביום עצמות. ברגע שמתחילים לנתח, ורב עמיטל ציטט איזו אמירה, מדרש, רב עמיטל היה לו כוח לקרוא מדרשים בצורה מטאפורית. מדהים, מדהים. אני תמיד נטעם אחרי שאני רואה את כמה שהוא מבין גמרות ומדרשים, לא בצורה ליטרלית, אלא בצורה מטאפורית. מרב ליכטנשטיין ציפינו, כי הוא עשה תואר שני בספרות, אבל מרב עמיטל, שהוא בקושי עבר כיתה ד', איך האדם הזה הצליח להפשיט טקסטים ולהגיע למטאפורים מופשטיים? אז מה אומרת הגמרא בסוטה? תן רבנן, דרש רבי יוסי הגלילי, בשעה שעלו ישראל מן הים, נתנו עיניהם לומר שירה, התחילו להגיד שירה. כיצד אמרו שירה? עולל מוטל על ברכי אמו ותינוק יונק משתי אמו. תינוקות, קטנים. כיוון שראו את השכינה, עולל הגביע צוואריו, תינוק שמט דד מפיו ואמר זה כלי ואין בהו. הרי זה אמר, מפי העולים ויומקים מייסד את העוז. אפילו היומקים, אפילו העולדים. אוקיי, משהו מתאים, תמונה יפה. כולם שרים ביחד, אפילו תינוקות. אבל זה התפקיד של המדרש, לספר לנו שגם תינוקות שרו. מה זה אומר לנו? רבי עמיטל הבין שהתינוקות כאן זה משל. עם ישראל המבוגרים היו במצב תינוקי. מצב של תמימות, מצב של אי שאלת שאלות. תינוק לא שואל, תינוק מגיב. תינוק מגיב בצורה אינסטינקטיבית. אז לא מדובר פה באנשים כולם היו מבוגרים, אבל הניחו לעצמם להיות תינוקות. לפעמים אדם צריך להניח לעצמו, to let go, בעצם להגיב בצורה אינסטינקטיבית ולא לבקר ולא לנתח ולא כל הזמן לשאול שאלות, אלא להגיד שיש פה הצלה, וכמובן כל שיחה, רבי טל סיפר לנו על התנאים לפני המדינה והתנאים בשואה ומחנות, והוא ניסה להניק לנו את התגובה האינסטינקטיבית שהייתה חסרה לאנשים שלא חיו בדור הזה, שלא ידעו מה זה, שחיפשו מנות אידיאולוגיות על חגיגת יום העצמאות, ואם זה כן גאולה ולא גאולה, וכן משיח ולא, ואיזה ניסים. ואתה אמר, הגענו הביתה, עברתי סיוט, היינו עבדים, עם ישראל היו שפלים, יש חילול השם שקרה. מאוד הרבה יותר בסיסיים, הייתי אומר, הייתי קורא לזה ציונות דתית מעוגנת. לא רק ציונות דתית משיחית, שהוא גם מניק לנו, שדרך אגב, רבי חסידים עוד נגיד לזה, אבל אתה מאוד מאוד עיגן אותנו, אנקרד, חיבר אותנו לדברים בסיסיים, עמוקים, ולא רק לאידאות פורחות ומתרוממות, לא רק לרוממות הגאולה, אלא הצלה, מפלט, בית, קוממיות, קידוש השם, מלכות ישראל, ולדבר על גאולה. ואז בשיחה אחרת, הוא הרבה לצטט את הגמרא הזאת, למה כל כך הרבה אנשים לא מעריכים ולא מקבלים ולא רואים? זה חזר כך הרבה, שאני אגיד במילים שלי, אבל פחות יותר הכל שאובי מה שהוא אמר, שתהליך הגאולי זה לא תהליך הלכה. תהליך הלכה זה לוגי, הגיוני, כמותי, אני מחמת, כמה תפילין, מה אורך, כמה מצה, מה זאת סוכה, כמה ימי נידה. זאת אומרת, הכל זה מפה לוגית, קוגניטיבית, ברורה, ואני מחמת, קוונטיפיי, את היחידות. הגאולה זה לא תלוי בהיגיון של אדם. גאולה זה משהו אחר, זה חלום, זה מנגינה היסטורית, שאדם שומע ומעריך ומרגיש. יש אנשים שקשה להם, כי הם מוקמים ותלויים אפילו, הייתי אומר, בעולם רציונלי. וקשה, כי אם אני נתח את התהליך הזה בצורה רציונלית, יש פנים לכאן, יש פנים לכאן, כי אני מסתכל שם, יש לנו עולם חילוני, ויש לנו כל מיני מגבלות, ועולם נגדנו, אז לך תוכיח שזה גאולי. אני יכול להוכיח, כי אני כבר מקבל את זה מראש, אז אני מוכיח מה שהלב שלי כבר אישר, אז אני סתם מביא סייעתא, אסמכתא. אבל אם אתה מתחיל עם דף ריק, לך תוכיח. אבל התחושה היא לא תחושה קוגניטיבית, אלא איזה חיבור פנימי ונפשי ויסודי. וזה לא בהכרח קיים אצל אפילו אנשים תלמידי חכמים. זה לא בהכרח שמישהו ידע הכי 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 תורה בעולם, הוא גם יהיה לו את היכולת הזאת לתפוס משהו לא נמצא בעולם הלכתי. ואז הרב עמיטל ציטט לנו את הגמרא בסוטה, דף ל"ב, תנו רבנן, בסוטה דף ל"ח, מי בז ליום קטנות? ישעיה כבר מוכיח שאנשים לא יקבלו את הגדלות, את ה... רחבות של הגאולה, יבוזו, ישללו, ידחו. מי גרם לצדיקים שהתבזבזו שולחנם לעתיד לבוא? זה סוג של נבואה. מה גרם לצדיקים שהתבזו קצת לעולם לעתיד לבוא? קטנות שהיה בהם, של אמינו בקדוש ברוך הוא. אמירה מאוד מאוד קשה, מאוד חמורה, שיש צדיקים, אבל גם אצל צדיקים ייתכן קטנות המוחים, ייתכן קטנות הדמיון, קטנות הראייה. ודווקא בנקודה הזאת, ומי שיודע את הפסוק הזה, לא ישעיה, זכריה, זכריה מזהיר את האנשים שחוזרים לבית שני, לא לשלול את הבית. למה אנשים ישללו את הבית? מה מדאיג את זכריה? למה הוא מזהיר? הוא מזהיר, זה כנראה שהוא מודאג, הוא מזהה איזושהי בעיה פוטנציאלית. מה הבעיה הפוטנציאלית? אז הבא מיטל לפנה אותנו לרשי. אז בואו נקרא את הפסוקים למטה. וידבר השם אלי לאמור. ידי עזרו בבל יסדו הבית הזה. זכריה תדע שעזרו בבל יחזירו את כולם ויתחיל לבנות את הבית. ידיו תבצענה, וידעת כי השם צבקות שלחני אליכם. כי מי בז ליום קטנות, הנה הפסוק, ושמחו, במקום לבייש, במקום לזלזל, במקום להקטין, שישמחו וראו את האבן הבדיל ביד עזרו בבל, איני השם הם משלטים בכל הארץ. למה אנשים ילגלגו? למה אנשים ימעיטו את הנס? אז מה שהיא מסביר? שיוסד הבית, דף הבא, אשר הוקטן ביניהם. למה הבית הוקטן? מה זה קטנות המוחין? מה זה קטנות הדמיון? אז רש"י מסביר, הציפיות הן גבוהות מהמציאות. מה מגדיל ציפיות? מה מנפח ציפיות? ניסיון. מדובר באנשים שראו את הבית הראשון. ייגשו לבית השני ויגידו, זה גאולה, קוראים לזה בית. אני אספר לכם מה זה בית המקדש. בית המקדש זה ארון. בית המקדש זה שמן המשחה. בית המקדש זה אורים ותומים. בית המקדש זה ניסים. הכל חסר. כשיש ציפיות גבוהות, והמציאות לא מגיעה לציפיות, אז יש נטייה להגיד בסדר, אז הכל עבוד, זה לא ריאלי, זה לא אמיתי. בבית השני, מה הגדיר, מה ניפח ציפיות? זה שראו את הגאולה, את הפעם הראשונה, את הסרט הראשון. אצלנו כמובן זה ציפיות החלומות, כי חלמנו על זה 2,000 שנה, אז קשה לנו לקבל מדינה אמיתית במקום איזה ארץ ישראל חלומית. כי בארץ ישראל החלומית שלנו הכל בסדר, הכל מושלם, אין בעיות, כן? אין אנשים, אין משפע, אין פשע, כי זה ארץ ישראל, וחלום על ארץ ישראל, שזה ארץ של הקדוש ברוך הוא. הנה פתאום מגיעים לארץ, והקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו לקדם את הגאולה, והוא אף פעם לא יעמוד בדרישות של המיתולוגיה, של החלום. אז זה חוסר יכולת אנשים לקבל משהו לא מושלם, משהו בלתי מושלם. והדוגמה השנייה שהוא ציטט, זאת כמובן הדוגמה של חזקיה, שכולם יודעים שהוא לא אמר שירה, אבל השאלה למה לא אמר שירה. אז אם מסתכלים במדרש הזה, ראו היה חזקיה לומר שירה, בפלט סנחרב, לכתיב, ולא כגמול עליי השיב יחזקיה, מדוע? כי גבה ליבו. המדרש מצטט פסוק בדברי הירמיה, כי גבה ליבו. את רואה חזקיה מלך וצדיק, ואת אמרת כי גבה ליבו, אלא גבה ליבו מלומר שירה. איזה גאוות לב, החוסר יכולת, זלזול בגאולה. אני הייתי אומר שלמה חזקיה לא אמר שירה, כי זה שוב פעם לא היה מושלם, כי באותה עת שירושלים ניצלה, כל הצפון הושמד. סנחרב השמיד את כל הצפון, גילה עשרת השבטים, ירושלים ניצל. אז שוב פעם יש חוסר מושלמות. זה מדובר פה בגאולה כל כך חלקית, גאולה מלווה עם טרגדיה, שלא הצליח. אם זאת גובה לב המדרש או משהו אחר. רבי טל תמיד סיפר לנו, דווקא מאוד מאוד מרגש ומאוד מאוד קשור, שביום הכרזת המדינה, בה' אייר 48, באותו יום, שמעו על נפילת הגוש. ונפילת הגוש לא הייתה דבר קל. שמעו על 250 אנשים שנשחטו. ובכל זאת הצליחו למזג ולשזר גם את השמחה וגם את הבילות. סיפר לנו על רבו, רב חרלאפ, שבכל זאת, למרות שהוא שמע את הבשורה מרה, הוא לבש בגדי שבת והוא יצא ואמר הלל בכוונה עצומה. וכל פעם שנאלצנו לחגוג יום העצמאות תחת צל של, רבי טל סיפר לנו את הסיפור הזה. אולי זה התחיל דווקא בסיפור מאוד מעניין, לא קשור לי המצמוד. ב-73, אחרי ששמונה תלמידים לא חזרו מהמלחמה, אז אברהם איתן באמת חיווה את השכול על גופו, בהספד של הרב אהרן ליכטנשטיין לרב אהרן איתן. אז הרב אהרן ליכטנשטיין דיבר על כך שרב אהרן איתן הוא חידש מושג, מתכונת, של ראש השיבה שמשתתף בשכול של המשפחות. לא סתם הגיע להספדים ודיבר, הוא פשוט הרגיש את זה, חיווה את זה וזה הכאיב לו, ופשוט הוא אמר לו, רב ליכטנשטיין באיזשהו שלב, אני לא יכול, קח את המפתחות, תנהל את הישיבה, אני לא יכול. אז ב-74 לא היה מעצמאות, אבל שנה אחרי הוא חיתן את ביתו. והיה מאוד מאוד קשה לו לרקוד ולשמוח בחתונת ביתו. אז הסיפור שניגש אליו, צבי טל. צבי טל היה שופט בגץ. נפטר לפני שנה, שנתיים. אתה מאוד מאוד נמוך, אבל מאוד מאוד חשוב. בנו של צבי טל, משה טל, הוא מתוך השמונה שלא חזרו. משה טל היה מתוך השמונה תלמידים. צבי טל כל שנה היה מגיע לגוש ביום כיפור, והוא קיבל עלייה אחרונה ביום כיפור. התפלל איתנו כל השנים, מקום אחרון שבו הבן שלו היה בחיים. אני זוכר לפני כמה שנים, יום כיפור חל בשבת, אז הייתה עלייה נוספת, אז צבי טל קיבל עלייה שישית, כי יש שביעית. או שביעית, כי יש מפתיע לזכר כבר. אז אמרתי לעצמי, זה מוזר, מי יקבל את האחרון? כי האחרון זה עשי. מסתכל צבי טל, מי יקבל את העלייה הבאה? אז עומד אופיר שייר, האבא של גלעד, והוא עולה לתורה אחרי צבי טל. כי אופיר היה בוגר הישיבה, הוא בוגר הישיבה. זה ככה. רועד, פרקיים שלי רועד דלתו עם צבי טל, ואחר כך את אופיר שייר, וביום כיפור הגדול ונורא עומדים לקבל עלייה בבית המדרש. אז צבי טל ניגש לרמי טל ואומר לו מדרש, בשעת חדוותה חדוותה ובשעת אבלה אבלה. זאת אומרת, יש זמן לשמוח, פחות או יותר מקביל לשלמה המלך בקהלת לכל זמן ועת, גם כשיש צל של טרגדיה, אדם חייב לשמוח ולקבל ולעריך את הטובות שעשה לו הקדוש ברוך הוא. אז זה קצת מהחזקיה, רמי טל ציטט גם חזקיה, וגם את העזרה של זכריה נגד אנשים שיבקרו יותר מדי את הבית המקדש הלא מושלם, שלא עומד בדרישות וציפיות. כאן כמובן ישראל, מדינת ישראל, אף פעם לא תעמוד בציפיות של ארץ ישראל. אוקיי, לא יודע איך זה נכנס, אבל זה מדרש מאוד מאוד עשה בי רושם, ואני לא יודע באיזה מתכון הרבה יותר ציטט אותו, כי זה לפי הסדר, אבל זה גם היה חשוב, שבמיוחד בשנות ה-90, אחרי אוזלו, אחרי הטרור, אחרי גלי הטרור, ושתי אינתיפאדות, זה אנשים שאמרו, הנה, זאת לא גאולה. אם זאת גאולה, מה זאת נסיגה, ומה זאת הסכמים, ומה זאת התנתקות מאדמות. ורוינטל תמיד חזר איתנו שהגאולה זה לא משהו מיידי, ולאו דווקא חיפזון, הוא לא יקרה בצורה אוטומטית, ולא יהיה אינסטנטני, צריכים תהליכים. זה תהליך איטי, וזה מתפתח, והתכנו גם עצירות, והתכנו גם נסיגות, וזה לא יקרה ב-20 שנה, ואולי, שוב פעם, אני חושב שהרבה מהבנות פה מזדהות עם הגישה הזאת, אבל בגלל שהתודעה הזאת התחלחלה דרך תלמידיו של הרב עמיטל. אז הוא הרבה לצטט את המדרש הזה. ובכי ערובה, בשם מן חלפתא, הווה מהלכים בהדבקת הרבל בקריצתא. היו הולכים בצפון, ליד הרבל, ליד קיבוץ הרבל, ליד הכנרת, בסוף הלילה. ראו איילת השחר שבכאורה, אז ראו את הזריחה, זריחת השמש. אמר רבי ערובה לשם בן חלפתא, ברבי כחי גולסן של ישראל. גולתן של ישראל נמשלה לזריחת השמש. בתחילה כמה כמה, כל שהיא הולכת, היא הולכת ומאיר. מספרים על גר הרבי, הרבי מגר, שהוא שמע ב-47, על הצבעת ה-UN, הצבעת האום, לחלק את המדינה ולתת מדינת יהודים, אז הוא ציטט את המדרש הזה, כמה כמה, שזה לא דבר שרצינו, ומה פתאום שאנחנו חוזרים על פי אישור של האום ולא מכוח עצמנו, ומה כמה כמה, אנחנו מתחילים, צריכים להודות לקדוש ברוך הוא על מה שקיבל, וכמובן אני אחזור על הנושא הזה בהמשך. ולמרות שרב עמיטל דיבר על הצורך והחשיבות והברך השם, היכולת שלנו לשיר, והיכולת שלנו להעריך את הגאולה, והיכולת שלנו להגיד הלל, זה לא הגיע לידי איזו אמירה אנטגוניסטית, אמירה נגדית מול אנשים שלא אומרים שירה. הוא קרא לנו חלוצי השירה. כמו שיש חלוצים שמתיישבים באדמה, יש חלוצים אנחנו חלוצי שירה. אנחנו חייבים לשיר עבור האנשים שלא מסוגלים לשיר, שלא מסוגלים להכיר. כלומר, נגידים איזה יום העצמות ואחר אנחנו הצדיקים, ולא, הם לא הכירו, קשה להם להבין, קשה למנהיגות שלהם להבין. אנחנו זכינו, אז אנחנו החלוצים, אנחנו השלוחים. מי אנחנו? אנחנו קטנים, מה פתאום שקטנים ישירו עבור אנשים גדולים, ומה פתאום שדור קטן יקבלו את המתנה הזאת וירגישו מסוגלים ומגובים לשיר? אז הוא ציטט לנו את הסיפור של אחד מתלמידיו של האריז"ל. קוראים לו רב חיים ויטל, ופעם שאלתי למורי, זה למעלה בדף הבא, רב חיים ויטל שאל את האריז"ל, איך היה אומר לי שנפשי היא מעלה כל כך? האריז"ל סיפר על הנשמה של רב חיים ויטל שהיא נשמה מעולה, נשמה גדולה. זאת אומרת, אבל אני בדור כל כך רדוד, בדור כל כך נחות, אז מה פתאום שהנשמה שלי היא גבוהה? אז הארי אמר לו, דע, כי גדולות הנפש, גדלות הנפש, אינה תלויה כפי מעשה אדם, רק כפי הזמן והדור. כי מעשה קטן מאוד בדור הזה, שקול כמו המצוות, בדורות האלו הקליפה גוברת, מה שאין כן בדורות הראשונים. אז הוא סיפר לתלמיד שלו, שקדוש ברוך הוא מודד עוצמת הפעולות והשלכות הפעולות, לא רק לפי האדם שמבצע, אלא לפי הקונטקסט. כמובן, ההקשר של האריז"ל זה בקונטקסט של אותו דור, הוא חשב שיש הרבה קליפות. אז הרבה אתגרים, הרבה יצר, הרבה התנגדות, ואז מי שעושה אפילו מצווה קלה, אז בדור של האריז"ל, למרות שנשווה את הפעולה מול הפעולות של דורות קודמים, הפעולה שלך היא לא מרשימה, היא לא גדולה, אבל בדור שלנו היא נחשבת משהו אדיר ומשהו גדול. ורמיטל העתיק את המודל הזה גם לקלקולוס הגאולה. שאם אנחנו עוברים תהליך של גאולה ולא יודעים למה הקדוש ברוך הוא בחר בנו, כי לא מגיע לנו, אנחנו לא צדיקים יותר מדורות הקודמים, אבל אנחנו נמצאים בהקשר אחר, אז להחלטות שלנו, לפעולות שלנו, להתנהגות שלנו, יש אימפקט, כאילו אנחנו צדיקים גדולים, כי בדור שלנו הקונוטציות שונות, וההשפעות הן שונות. אז באמת הוא סיפר לנו שוב פעם, שאם נוכל לשיר כחלוצי אומרי הלל עבור כולם, מי אנחנו, מי איתנו, אבל הקדוש ברוך הוא בחר בנו ונתן לנו את ההדשות, להעריך את התהליך הזה ולהגיב עבור כולם, כשלוחים של כולם. אוקיי, נדלג על החלק הבא. שוב פעם אנחנו עדיין בסוף שנות ה-70. בוא נגיד ככה. אני אתן איזו הקדמה, וזו הקדמה תעזור לנו להבין כמה נקודות. כשאני גדלתי, אני שמעתי על הרעיון של קידוש השם. כששמעתי על קידוש השם, הייתה לי איזו פולריות, בינאריות מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד לא מאוזנת. מצד אחד, מי קידש שם שמיים? רבי עקיבא. וחבריו, מי שנהרג על קידוש השם. מצד שני, מי קידש שם שמיים? אתם הולכים ברחוב, יהודים וכאלה, אתם צריכים להתנהג יפה, כי אחרת יחילו לשם. הלכת למוזיאון, הלכת למשחק, נהגת יפה, זה קידוש השם. אמרתי, מי אני מול רבי עקיבא, כן? עקיבא נשחט על קידוש השם, ואני מקדש שם שמיים, כי אני הולך לבייסבול, ואני אוכל את הפאפקורן שלי בצורה מנומנת. לא הבנתי מה זה קידוש השם, פשוט היה איזה אותו שם. ואז כשהגעתי לארץ, רבי עמיטל שינה לי את כל המושג הזה. הוא אמר שקידוש השם זה כל ניסיון להביא את הקדוש ברוך הוא לעולם. קידוש השם זה לא אקט דרמטי של עמידה על במה והצהרות, כל אדם שמביא את הקדוש ברוך הוא לעולם מקדש שם שמיים. וכמובן יש זירה פרטית שאדם מקדש שם שמיים, ואולי זירה קטנה שהאדם הספציפי על מטוס מתנהג יפה, ואז רואים את האדם שמייצג את הקדוש ברוך הוא. אבל יש גם את הבמה הציבורית ההיסטורית. הבמה הזאת עומד את עם ישראל. לפעמים אחד עבור עם ישראל, רבי עקיבא, שהוא מייצג את עם ישראל בתקופה הזאת הרומאית, במסרת נפשו קידוש השם. ויש גם כן עם ישראל שנאבק עם ההיסטוריה ומתקדמת בהיסטוריה. ואז ברוך השם אנחנו במצב שסוף סוף יש מדינה של היהודים שמייצגת את הקדוש ברוך הוא. וככל שהמדינה הזאת משגשגת, אז זה קידוש השם. אם המדינה דורכת ויורדת, אז דעיכת שם השם, נוכחות השם בעולם, זה חילול השם. אז הוא לימד אותנו למדוד את המצב של הקדוש ברוך הוא בעולם, הווה אומר קידוש השם, לא רק לפי כמה תורה נלמדת בארץ, וכמה תפילות יש בארץ, וכמה קשרות יש בארץ, לא רק בפריזם דתי, גם דרך פריזם לאומי ומדיני. מה המצב של עם ישראל? המדיני, הכלכלי, החברתי, המשפטי, הדמוקרטי, מה המצב? כי אנחנו בונים מדינה, ואנחנו היהודים, ואנחנו מייצגים את הקדוש ברוך הוא, כל שנבנה את זה יפה, בטוב, ונסגשג, זה יגרום קידוש השם. לא רק איך הישראלי יתנהג במלון שלו בדובאי, גם זה, אלא גם איך המדינה שלנו כמדינה מוצגת בעיני משפחות העמים. והוא ציטט לנו מדרש מאוד מאוד מעניין. אם נסתכל בחלק האחרון של הדף הזה, יש פסוק מעזרא. בפסוק מעזרא, כן, מסופר על חזרת עם ישראל בתקופת עזרא. עברו את הנהר, והנה הפסוק בעזרא מספר, סופר, מי חזר. סוסיהם, תתכוננו, 736, וואו, 700 סוסים. פרדיהם, רק 240. כלומר להם, רק 400. חמורים, 6,720. וואו, מצעד החמורים. Who cares? מה אכפת לי? כמה חמורים חזרו, כמה סוסים, חמורים, ספור אותם, אה? צריכים לספור את החמורים? אז המדרש עושה ניגוד בין אותה רשימה בכניסה לארץ לבין רשימה חסרה ביציאה מהארץ. כשבועז Ozev, it's not Boaz. Elimelech, Ozev, Beit Lechem, Betchilat Megilat Rut, Hu Ashir, Hachi Ashir B'Medina. Az Betach, Hu Lo Noseh Levad, Yesh Mitzad, Anaki, Shemelave Oto, Shel Susim, Shel Chamorim, Shel Behala, Hakvar Katan, Ain't No Bay Action, Ain't No Bay Social Media. Kishadam Ozev Betayir is a Iru Agadol, Kula Magim. נגיד לו שלום, שלום אלי מלך, שלום נעמי. ומה כתוב ברות? ויהיה לחש. מה קרה לסוסים חמורים? לא חשוב. למה? כי הם עוזבים. בכניסה חשוב כל חמור. ביציאה, למה שהתנ"ך תספר לנו חמורים? זה לא הסיפור, התפקיד של התנ"ך לספר לחמורים. בואו נתקדם למדרש הבא. בואו ראה כמה חיבב הקדוש ברוך הוא ביאתה של ארץ ישראל. יותר מציאתה. נעלם כתיב, סוסיהם, פירדיהם, גמליהם. רם הוכה, וילך איש גרדום לבד. אלא להלן מגילת רות, על ידי שהיו יוצאים מהארץ לחוץ לארץ, לא יחס הכתוב את ממונם. אבל כאן הכתוב כן מייחס את ממונם. זאת אומרת, גם הגעת חמורים לארץ, זה אירוע חשוב. או במונחים שלנו, גם התפתחויות, כלכליות, טכנולוגיות, מדיניות, צבאיות, חברתיות, אקדמיות, כל פיתוח, כל התקדמות מדינית עבורנו זה קידוש השם. וזה ראוי להיות בתנ"ך. והתנ"ך מספר על החמורים, גם החמורים הממשיים, המציאותיים, וגם החמורים המטאפוריים של שגשוג כלכלי ושל אקשן בארץ. וזה נקרא קידוש השם. ובגלל זה הקדוש ברוך הוא גאל אותנו. אם נסתכל, אני מדלג על מקור אחד, נחזור לכך, על הדף הבא, הוא הרבה לצטט לנו את הפרקים ביחזקאל. כאן הוא מצטט מיחזקאל ל"ו, אבל אפשר גם לצטט מיחזקאל פרק כ"ף. ויבוא לגויים אשר באו שם, ויחללו את שם קודשי. גירוש עם ישראל ממדינת ישראל, מישראל, מאדמת ארץ ישראל, זה חילול השם. ואמור להם, כי העמים אומרים, עם השם אלו מארצו יצאו. אז למה הקדוש ברוך הוא בכל זאת קורא אותנו? ואחמול על שם קדשי אשר חיללו בית ישראל בגויים שבאו שמה. לכן אמר לבית ישראל כה אמר השם, לא למענכם אני עושה בית ישראל, כי אם לשם קדשי אשר חיללתם בגויים שבאתם שם, וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים אשר חיללתי, שחיללתם בתוכם ידוע בגויים השם. זה הייתה ציטט את הפרקים האלו. בוא נגיד ככה, רבי עמיטל מאוד מאוד דרש מאיתנו להשתמש בתנ״ך, בנבואות, כמורה דרך, כהדרכה לחוויה הגאולית. גם אחורה, גם קדימה. גם את הגאולות שכבר קרו, גם הפסוקים בתהילים שהם יותר פסוקים שיריים, אבל בכל זאת אפשר כמעט בכל שיחה, הוא קרא פסוקים מתהילים, הוא קרא פסוקים מיחזקאל, הוא קרא פסוקים מזכריה, הוא קרא, הוא סיפר לנו על נס חנוכה. רבי לחנזין, ממש לא. כשנגיע למחזין ממש הוא התנגד לשימוש נבואי או ניסיון לפנח את הסודות של הגאולה והסודות של התהליך דרך ציטוט נבואי. הוא הלך למשהו אחר. הרמיטל מאוד מאוד השריש, הוא הפך את התנ"ך לספר חי, לספר דינמי, לא איזה ספר שאני קורא על אירועים בעבר, אלא אירועים בעבר שמהווים מפות לאירועים שלנו. אוקיי, אז בכיוון הזה, בואו נתקדם, אם יש זמן נחזור לרמב"ן. עכשיו אנחנו נמצאים בשנות ה-80. בשנות ה-80, כפי שאמרתי, שני דברים קורים. קודם כל, יש קצת אכזבה, מלחמת שלום הגליל, שזה לא מלחמה מלהיבה, זה לא... במלחמות הקודמות יש איזו תחושת ניצחון. גם ב-73, כי היכולת שלנו להשתקם ולעמוד נגד ולעצור, הלבנון משאירה איתנו הרבה הרבה תחושות מעורבות. זה לא בדיוק מלחמת ניצחון. אבל יותר חשוב, תנועת ההתיישבות מתחילה להתקדם ונוצר בזירה שלנו, במגזר שלנו, בציבור שלנו, מה שהייתי קורא אנטי-ממשלתיות. שבעצם אנחנו יודעים יותר טוב מהממשלה, וכדי להתיישב באדמות אני צריך לקחת צעדים תקרא לזה בלתי חוקיים, אבל לא ללכת לפי החוק. והשוטרים שבאים הם האויבים שלנו, והחיילים הם השונאים שלנו, חס וחלילה. ויש איזה מצב של חוסר כבוד למלכות ישראל. ויש אפילו אנשים שאומרים, יש משוואה. והמשוואה אומרת שארץ ישראל יותר חשובה ממלכות ישראל. כי אם אני חייב להחליט האם לעשות משהו במרכאות לא חוקי כדי לתפוס יותר מאדמת ארץ ישראל, אז זה בסדר, כי ארץ ישראל יותר חשובה ממלכות ישראל. דרך אגב, יש פה תהליך מקביל. לא כשארץ ישראל יותר חשוב ממלכות ישראל, ארץ ישראל יותר חשוב מעם ישראל. ואז המפלגות הימניות והקהילה הימנית בעצם תופסת את הדגל של התיישבות ונוטשת דגלים אחרים שהחילונים מאמצים. הדגל של שוויון חברתי והדגל של צדקה והדגל של... ורמטכ"ל גם כן לחם נגד זה. הוא סיפר לנו השלישייה הזאת שתלמידי רב קוק מספרים על ארץ ישראל, תורת ישראל ועם ישראל, ובשלישייה יש הנחת יסוד שהם כולם שווים, ורמטכ"ל אמר לא, יש כאן קו, והקו הוא ציר זמני, ציר היסטורי. בפסח היינו עם ישראל, בשבועות קיבלנו תורת ישראל, אחרי במשנה נכנסנו לארץ ישראל. והכרונולוגיה משקפת עדיפות. כמובן, עדיפות לא אחת במקום השני, אלא אם אני חייב בכל זאת להעריך מה הערך הכי חשוב, עם ישראל. כי בלי עם ישראל לא תהיה שום אומה לקבל תורת ישראל. בלי תורה אין לנו שום הצדקה להיכנס לארץ. אחרי שעם ישראל ויש תורת ישראל, אז יש כניסה לארץ ישראל. אבל בשיחות שלו ביום העצמאות, הוא הדגיש את החשיבות של מלכות ישראל. וכמובן דרך אהובה שלו, דרך מאוד מאוד קרובה אל ליבו, וגם אני ציטטתי הרבה, ובגלל שהוא עשה עלייה בחנוכה, אז הוא גם דיבר על כך בחנוכה. סיפר לנו על החזרת מלכות בחנוכה. התקופה שאחרי ניסי חנוכה הייתה תקופה מאוד עגומה, מאוד טרגית, הייתי אפילו אומר. אם קוראים ספר המכבים, היו הרבה רצח של החשמונאים. מי שרוצה, ציטטתי פה קצת מהמכבים, והיא קשה שמוע גויים סביב זה לא תנ"ך, זה תיעוד היסטורי. כי נבנה המזבח, והנחנך המקדש, ויגרזו מאוד, כולם כעסו, ויבעצו להשמיד את זרע יעקב הישבים בתוכם, ויחלו להמית בעם ולהשמידם, היו מתקפות, ועוינות, וטרור, ויאספו הגויים אשר בגלעד על ישראל, שהיו בגבולותיהם להשמידם, ויברחו למבצר דתימה, אז ברחו למקום, והנה מלאכים אחרים באים מן הגלעד, בגדיהם קרועים, אז יש שלוחים שמגיעים מהגולן, מהגליל, מהצפון, והגידו בדברים האלו, נאספו עלינו, מפתור מינס ומצור ומצידון וכל גבי הגויים להשמידנו. זאת אומרת, אין כאן שקט במדינה. ולא כשאין שקט, אלא גם אין שקט פוליטי וחברתי. יש הרבה מלחמת אזרחים בין הצדוקים לבין הפרושים. מי שקורא את התיעוד של יוסיפון, של השמדת בית שני על ידי הרומאים, זה סיפור עצוב, זה סיפור טרגי. היו הרבה מפלגות. וכל מפלגה לחמה נגד המפלגה האחרת, ושרפו את החיטים. היה להם מספיק חיטים לעמוד במצור של איזה 5-6 שנים. כמובן, זה הצבא הרומי, אז אף אחד לא יכול להבטיח אם זה היה עוזר. אבל לפחות לשרוד מצור של 5 שנים, מי יודע, אולי היו עוזבים, אולי היו הולכים למקום אחר, למלחמה אחרת. אבל אחד שרף את השני, פשוט שרפו את האוצרות. והרגו אחד את השני, והרומאים נכנסו לעיר של פגרים, של עיר של מיתים, מבצורת, מרעב, ממחלות, פשוט לא לכדו את העיר, לא כבשו את העיר, פשוט נכנסו. כי לא היו אנשים להגן על העיר, כי כולם מתו ברעב, כולם מתו במלחמות. אז זה סיפור, זו תקופה מאוד 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 עגומה. ואז מגיעה את השאלה, מה אנחנו חוגגים בחנוכה? למה חוגגים את האירוע הזה? אם זה הוביל למצב כל כך עגום וכל כך מביש. והרמב״ם, כשהוא מביא את נס חנוכה, הוא לא מספר לנו על הנס של שם. הייתי אומר, בסדר. הישגים פוליטיים לא היו, אבל בכל זאת קרה איזה נס, ורצים לחגוג את אותו נס שקדוש ברוך הוא עשה לנו נס, הוא הזכיר לנו שהוא עדיין משגיח עלינו. אבל כשהרמב״ם מתאר נס חנוכה, הוא לא מדבר על הנס של השמן. מה הוא כן מדבר בדף הבא? בשורה האחרונה זה הרמב״ם, חזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה עד החורבן השני. הרמב״ם מתאר החזרת מלכות ישראל. וכמובן עולה את השאלה, איזה מלכות אנחנו חוגגים בחנוכה? מלכות לא קיימת, וכל החשמונים השמדו, וכל העם ישראל. אמר, אנחנו חוגגים, אז אמרתי לו, מה זה בדיוק? זה מה שהופך את חנוכה להכי רלוונטית לימינו. גם אצלנו אין לנו מלכות שהנה מצפים אליה, ואין לנו מלכות מהשמיים, ואין לנו מלך בישראל, ואין לנו תורה, ואין לנו... אבל בכל זאת יש מלכות. ובחנוכה חוגגים 8 ימים, ואומרים הלל 8 ימים, והקדוש ברוך הוא, כל פעם שיש ליהודים את היכולת, ריבונות ישראלית, ריבונות יהודית, אנחנו חוגגים כמה אומללים היינו כל כך הרבה שנים שלא היה לנו ריבונות יהודית. ברגע שמגיעים לריבונות יהודית, אז זה סימן, מסיבה, להגיד שירה 8 ימים, קל וחומר, יום אחד. הוא סיפר לנו על הכהן הגדול ביום הכיפורים שהיה מאוד מועסק, וכל זאת מצא את הזמן להוסיף ברכה בקריאת התורה עבור מלך בישראל, פרטיני הרמב״ם, בית שקוראים יברך לפונה לאחרי כדרך שמברכים בבית הכנסת, מוסיף לאחרי שבע ברכות. אחד מהברכות זה שישיע השם, ולא יסור מהן מלך, וחותם בברכת השם בוחר ישראל, למרות שברכה האחרונה זה הישועת ישראל. אז למה יש שתי ברכות, ברכה אחת הישועת ישראל, ברכה האחרונה, וברכה חמישית המלך, כי הכהן רואה את זה כערך חשוב, שיהיה לנו מלך, שיהיה לנו ריבונות, כמובן אין לנו מלך, אלא פחות ריבונות. וזה יצר יצר רב עמיטל, אני חושב שזה בגנם שלנו, של שתי הישיבות, של שתי המוסדות, מה שאני קורא ממשלתיות, ולדעתי זה צריך לקבוע קו אדום. כן, התנגדות זה בסדר, אבל ברגע שמתנגדים בצורה אנטי-ממשלתי, זאת אומרת, חס וחלילה תוקפים שוטרים, וחס וחלילה תוקפים חיילים, או חס וחלילה יוצרים אווירה של, מאבק ושל... כמובן, יש את, את הזכויות הדמוקרטיות, יש זכות לכל אחד לעשות איזו הפגנה, ולחייב את השוטרים לפנות. זה הכל במשחק הדמוקרטי, זה הכל מקובל. אבל ברגע שזה חוצה את הקו, ברגע שחס וחלילה קוראים כל מיני שמות לשוטרים, וחס וחלילה מקללים ויוצרים איזה אנטי, ואנחנו מולם, זאת חציית קו, וזאת חציית קו אסורה. ואני חושב, מהמבט שלי, תתקנו אותי אם זה כן נכון או לא נכון, זה אחד מהקווים שמפרידים קצת בין המסורה שלנו לבין מה שקורה בחלקים אחרים של הציונות הדתית. שכאילו זה אנחנו מולם, וכל השמאלנים רוצים נגדנו, ואני שומע את אמירות של הרב טאו, שזה סך הכל קונספירציה נגדנו ועם אויבים. אנחנו רואים בחילונים בעלי ברית, עם אחים שלנו, ועובדים ביחד, וזאת מדינה משותפת, וכמה שזה כואב, וכמה שמחיר כואב, אף פעם לא אומרים שאין משהו אחר. זאת בעצם גישה חרדית. אבל אפילו החרדים לא אומרים את זה בצורה כל כך קשוחה, כי הם לא כואבים את זה, כי הם יותר מתנתקים מכל המדינה. מי שכן נמצא בתהליך המדיני, ורואה את האחר כמישהו זר, ואחר, ואויב, ואויין, ו... זה מה שאני חושב רמי תל הניק לנו. וזאת הסיבה שרצח יצחק רבין היה כל כך כואב לו. כן רבין, לא רבין, זה סמל של הממשלה, וכל פעם שאיזה מישהו מהכנסת רצה להגיע לישיבה, גם אדם מאוד שמאלני, גם אנשים שהוא לא הסכים איתם, בסדר, אבל אתם מסמלים את הממשלה שלנו, את הריבונות שלנו, אז גם אני לא מסכים, אתה מאיתנו, אני זוכר את 10 שנים, הייתה דרישה מהצבא להאריך את תקופת השירות בצבא. מ-14 ל-18. אז ניהלנו איזו ישיבת רמים, והיו הרבה שיחות קשות, ולמה, ואיך זה ינגוס בלימון התורה. אבל הכרתי שבחדר הייתה אווירה של איך אנחנו ביחד, ישיבת הר עציון עם הצבא, איך אנחנו ביחד נסתדר. חלק מהאנחנו רוצים יותר תורה, וחלק מהאנחנו רוצים יותר שירות, אז יש קצת עימות, ויש קצת הבדלים בחילוקי דעות, אבל איך אנחנו כ... במקום להגיד, אנחנו מול האויבים שבאים לנגוס בתורה ולרוס את כל הדת, אמירות האלו, אני לא חושב אנחנו לומדים. אולי יש חסרונות לכך, כי מי שבאמת חושב ככה, ורואה את העולם ככה, יותר שומר על שלו, ויותר שומר על הגבולות. בסדר, אני יודע שיש תוצאות ויתרונות פרקטיות, אבל אני חושב שהגישה והעמדה היא לא רצויה. אז אנחנו חזרנו לפה, אנחנו משפחה אחת, ונעשה, והממשלה שלנו מייצגת את כולנו, כן? ירד למישור הפוליטי, הוא לא היה פוליטי, כשהוא רץ לכנסת ב-87, הוא התחיל את המפלגה שלו. אז הבדיחה, זה לא בדיחה, אבל זה בדיחה מרה. הוא קיבל אחוזים נמוכים בישיבה ממה שהוא קיבל במדינה. לא שהוא קיבל כל כך הרבה אחוזים במדינה, הוא קיבל איזה 8%, אבל בישיבה הוא קיבל אפילו פחות. כי הוא לא רצה, הוא לא עשה סלוגנירים, ולא עשה סיסמאות, ולא... בסדר, מישהו רוצה אותי שילך, הוא לא אולי איש פוליטי. בוא נגיד ככה, הדאטה היחידה שיש לי, לא הולך להפגנות, אבל הדאטה היחיד שיש לי, רב מידן, בתקופת אוסלו, הוא עשה איזה תענית של 80 יום. אוהל, הוא עשה מהל ליד בית ראש הממשלה, ובוא ניתן בא, והוא אומר, אני לא מסכים מה שאתה עושה, אבל אני מאוד גאה בכך שאתה כל כך אידיאליסטי ועומד על שלך. אני לא יודע אם הוא נגד הפגנות, נגד הפגנות סולטניות, נגד הפגנות דווקא בתקופת... אני לא יודע למה הוא התנגד, הוא סיפר לנו. אבל השיחה הייתה כל כך גבוהה ומרוממת, שהוא לא הנחה אותנו כן הפגנות ולא הפגנות, הוא לא שלח אותנו להפגנות. אף פעם הישיבה לא שילחה אותנו להפגנות. ישיבה זה מקום ללמוד תורה. מי שרוצה ללך להפגין, שילך להפגין, אבל שהישיבה עצמה תתבדר גם לפוליטיה. אף פעם לא שלח אותנו לסוף הקולות לפוליטיות. אבל הבנייה הזאת שאסור לחצות את הקו הזה ולהתנהג בצורה אנטי-ממשלתי ולייצר מתח ועוינות מול הסמלים הממשלתיים, בין אם זה שוטרים, בין אם זה חיילים, בין אם זה... ולצערי זה שיח מאוד מאוד דתי חסר. וחודש אני כן ארד לפוליטיקה, כי זה, לדעתי זה לא פוליטיקה, זה ערך כל כך יסודי. סמוטריץ' אמר לפני חודש משהו באמת פגום, למרות שאני חייב לומר, הייתי בטקס ביום הזיכרון, והוא נעם יפה. אני מודה שהוא נעם יפה. האמירה הזאת שאנשים עם דעה פוליטית אחרת, שאסור להם לבוא לבית הכנסת, זה מפגין שאתה רואה אותם כאחר, הייתי מחבק אותם בבית הכנסת, זה כל המגמה שלנו, להכניס אותם לבית הכנסת. זה איזה סיוט שאתה רוצה להדחיק אנשים מבית הכנסת בגלל דעה פוליטית נגדית. איך אתה מצייר את הוויכוח שלך שזה יגיע למצב שלא רוצים יהודים, דווקא יהודים האלו שבדרך כלל לא מגיע לבית כנסת, אני מדחיק אותי בית הכנסת, הייתי מתפעל במקום אחר. אבל אנשים שכל כך רוצים למשוך אותם לבית הכנסת, כל כך רוצים לקרב אותם איכשהו, להגיד מילה כזו, זה סוג דיבור וסוג שפה. שלא היה קיים בישיבה, אבל עמית הפיתח אצלנו סוג של ממשלתיות. טוב, נעצור כאן. מרצה השם, אולי בשבוע הבא נמשיך בדיונים האלה. אוקיי? שבת שלום, שבת שלום.